אז פרק 410 של האנליסטים כאן מעיר, אני לא אקרא לה הקודש, תל אביב, גם תכף נדבר על זה, אבל מה שמרגש אותי יותר מהכל, חוץ מזה שזה הולך להיות פרק הכנה למשחק מול פיורנטינה במסגרת הקונפרנס ליג, אנחנו מארחים את רדיו אזורי של אסף אקרמן ודניאל מקדאוול יקירי, אנחנו עוד נרחיב על זה, אלכס מינוס פה, אוכל הראשים של אינטר, אני קורא לזה במהלך השנים, הוא גם מומחה ליגה איטלקית, אנחנו הולכים לדבר על הכל, אבל לפני כן, לפני שנציג את כולם, אז פתיח, יצאנו לדרך.
ניקו גונזלס! 1-0 פיורנטינה!
לא אירו סרמה, זאתי? זאתי, אוקיי, טוב. או, גבריאלו בטיסטוטה. היי, יפה, יפה, אז הנה אנחנו חזרנו, גבריאל בטיסטוטה, האיש שבזכותו אני, הרבה בזכותו אני אוהב כדורגל, בזכותו ובזכות רובן עטר, יש משהו בשיער, אחד קרזל, השני לא. בוא נגיד שלום לאורחים שלנו, לחברים שלנו, אסף אקרמן, מה קורה, יקירי?
אהלן, טוב להיות פה, טוב להיות, כן, באמת שבסדר.
כן, כיף.
האמת שאבל אני מודה שאני ביום חמישי, אני לא בעדכם. אני מתנצל.
כן.
אבל בגלל, לא בגלל שאני אוהד פיורנטינה, סיבה אחרת.
איטליה אופיל.
איטליה על סף קבלה של להשיג את הנציגה החמישית בעונה הבאה בליגת האלופות.
אז יותר מעניין טוב.
המפעל משתנה, הרי המפעל משתנה בעונה הבאה, ושתי ההתאחדויות, נקרא לזה הליגות שהשיגו את הכי הרבה נקודות בעונה הזאת ספציפית ברמה האירופית, יקבלו שתי נציגות, ואיטליה ממש על הגבול של לקבל את זה באופן סופי ורשמי, כבר בשלבים די מוקדמים, אז אם היא עוברת את מכבי חיפה, ורומא תעבור את ברייטון, ואולי עוד איזו תוצאה טובה, זה כבר יהיה רשמי.
אתה לא התחלת איתי טוב את הפרק הזה, שלום לך, דניאל מקדאוול, מה קורה?
מה קורה, קבס?
איזה כיף, קודם כל, אתה פרק שני באנליסטים,
פרק שני באנליסטים, ואני אגיד ואומר, אני קודם כל, כן, בעד מכבי חיפה,
אבל הייתי בעדכם בשנה שעברה מול יובנטוס,
אני כן בעד מכבי חיפה, גם כי אני אוהב את הקבוצה מה שאני זוכר את עצמי, אבל גם כי זה משמעותי למאבק של ישראל על המקום בליגת האלופות, על שתי נציגות בליגת האלופות.
מקום ה-15, כן.
בסוף ישראל מול איטליה, אני בוחר בישראל.
דרך אגב, הפרק האחרון שעשית יחד איתי, הפרק אליפות.
פרק אליפות.
איזה אליפות? לא, אליפות, האחרונה.
האחרונה?
האחרונה, כן. אז מעניין, שלום לך, אלכס מילוס, מעניינים.
בעולם לא יותר טוב.
כן, אתה מבסוט? עכשיו הנה כל האיטלקיאדה שלך פה ואתה מרוצה. אבל רגע לפני האיטלקיאדה, לפני שאנחנו ניכנס לעומק, ואנחנו ככה ננתח גם את פיורנטינה וגם מכבי חיפה, איך אמורה לעלות למשחק הזה, קיבלנו איזה פוש הלך, מה שנקרא, רגע לפני, אקרמן ראה אותי מחליף צבעים ולא לירוק, מכבי חיפה מאבדת נקודה, היא יורדת למקום השני, בעקבות בית הדין, עוד שערוריה, ומה שמטריף אותי, שיש מצב מאוד גדול, שגם היורדת וגם האלופה תיקבע העונה בבית הדין. זה נשמע לך הגיוני באיזושהי צורה?
אני מתנצל להרוס את כל החגיגה, אבל הבעלים של הקבוצות שלכם, אני לא אוהד כדורגל ישראלי הרדקור אמיתי, אני רואה כמובן הרבה, במיוחד את המשחקים הגדולים, אבל הבעלים של הקבוצות, מי שהצביע בעד שינוי התקנון, הטענות הם רק אליו. לא רצו את סטדיונים ריקים מקהל, אז יקבלו טבלאות ריקות מנקודות. זה הבעיה.
ואחרות לא ספורטיביות.
זה לא ספורטיבי, אבל מה לעשות ככה זה?
יש משהו מה שאקרמן אומר, כי ינקלה גם חתם על הקיזוז ואכל את הקיזוז.
הוא גם חתם על העברת ביתיות של מכבי תל אביב לרמת גן.
אתם הולכים יותר מדי אחורה, זה החלטות אחרות לגמרי מה שקרה כאן. זה באמת משהו ענק. רצו לעשות משהו טוב, הבעלים של הקבוצות, אבל יש השלכות לדבר הזה. בעצם, בדבר הכי פשוט, הרי כשבית הדין, יצא לי לקרוא את התקנון של ההתאחדות.
אוקיי.
כן, 63 עמודים, מסעיף 20 קדימה, זה פשוט העונשים. על מה הם מענישים? נלקחו להם כלים מסוימים שהם יכלו להעניש לדיינים, אז זה מה שנשאר להם, למה שנקרא, להתפרעות גדולה מדי של האוהדים.
דרך אגב,
בנסיבות מחמירות נקרא לזה.
דרך אגב, מקדאוול במדינות, גם אתה תשתתף, אל תדאג, אני משאיר אותך יותר לזה, אבל במדינות, במדינה לפחות כמו איטליה, ששם האבוקות זה חלק בלתי נפרד, יש דברים כאילו בסגנון הזה, יש אנשים מהסוג הזה?
אני לא מכיר אף ליגה, בעולם שלקחו את עונש סגירת היציאים. אף אחת. באיטליה
יש... והורדת נקודות?
לא מגיעים לזה, מכיוון שיש עונשים עוד לפני זה. לקחו, לקחו בנק של עונשים לבית הדין. הרבה, אגב, הרבה פעמים העונש הזה של סגירת יציאי קורבה של האולטרס קורה באיטליה. הרבה, בגלל אבוקות, בגלל גזענות בלא מעט פעמים.
אבל נקודות לא.
נקודות זה באמת...
נקודות שמורות לבדרך כלל בעיות חוזים, החלטות
בהתחלה. הפרות כלכליות. יובנטוס מעונה שעברה, באמת עבירות מאוד מאוד קשות יחסית מגיעים.
שוחד. אני אגיד, חוקים בדרך כלל נכתבים בדם הרבה פעמים. עכשיו, שנה שעברה ובעונות הקודמות, כולנו ראינו את העונשים האלו של הרדיוסים והסגירת יציאים, ואמרנו, לא יכול להיות יותר גרוע מהדבר הזוועתי הזה. והנה, למדנו שיש, ואני די בטוח שעם הלחץ הציבורי המטורף הזה שיש עכשיו, הדבר הזה לא יישאר עוד הרבה זמן.
אני גם שואל יותר, זאת אומרת, העונש של הורדת הנקודות, נסביר גם למאזינים, מי שלא כך מבין את הדקויות הקטנות, זה לא כי הדליקו אבוקות, זה כי זרקו אותם למגרש והמשחק נעצר. אם מדליקים את האבוקות, ואגב, מודה, אני בעד הדלקת אבוקות. זה ממש יפה.
נכון.
זה צובר, אני גם בעד שהמנהלת תעיף את החוק המטומטם הזה שלא לצלם את זה. כי כולנו, כשזה קורה, תשים לרשתות לחפש את התמונות לראות את זה.
מצלמים ישר ושולפים את הנייד.
זה ממש ממש יפה וזה כיף. אז, אבל אם אותו קהל שמאזין, ויש לך הרבה אוהדים של, של הקבוצות הגדולות, הדלקתם אבוקות, פשוט תשאירו אותם ביציאה. זאת אומרת, לא לזרוק ביציאה, לא לזרוק למגרש, כי אז העונש יהיה הרבה אחר. יהיה עונש בעיקר כספי, כלכלי גדול.
אני חייב להגיד דבר אחד בנושא הזה. אני מסכים, הסכמתי איתך עד, כמעט עד ב-100%, חוץ מהנקודה הזאת שמועדון שמשקיע מיליונים בכל מה שקשור להבטחה ומצלמות וכל מה שיש סביב המגרש, לא יכול להיות בסופו של דבר אחראי, וגופי ההבטחה שהוא מביא, והשוטרים, והסדרנים והכל, לא יכול להיות אחראי על מטומטם אחד שיבוא ויזרוק. אני חושב שבמקרים כאלה, אם המועדון בא ומוכיח בצורה...
שוב לדבר רק...
לאן?
ידעתי שזה יקרה, יופי. כן.
אוקיי.
הזזת את כולנו, אני אסדר את זה, כן, תמשיך. כן.
אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שמועדון בא ומוכיח שנעשתה נישה פרסונלית מול הבן אדם הזה, קרי, הורחק, קרי, שללו מנוי, תביעה של המועדון בכסף, המועדון לא צריך לשאת באחריות הזאת, כי איך הוא יכול? הרי ברור, ברור שכרגע, יכלו, יועדים יבואו ויגידו, אז בוא ניכנס ליציאה של קבוצה אחרת, ויזרוק את החזיז הזה.
ברור.
אבל איך אנחנו יכולים בסופו של כל הזמן לזרוק את זה על המועדונים?
נכון. בסופו של דבר, אני חושב שצריך לעשות סוף לאחריות השילוחית הזו, זה דבר שהוא מגוחך לחלוטין בעיניי, אין למועדון שום סיכוי לשלוט בקהל שלו, ויותר מזה, ככל שלמועדון יש יותר קהל, ככה בעצם הוא בסיכון יותר גבוה, אפשר לראות בטבלת הורדת הנקודות, ככל שלקבוצה יש יותר קהל, ככה מורידים לו יותר נקודות.
דרך אגב, יש אפשרות ערעור הפעם כאילו לנקודה?
אני חושב שזה יעזור, זה לא יעזור. התקנון כל כך סגור, נעול, מה תעשה פה? אין לך כמעט מה לשחק?
אבל זה גם עוד שלב קדימה. דיברת בעצם על ענישה פרסונלית. אחת הבעיות המשפטיות כאן במדינת ישראל, זה שאי אפשר להשתמש במצלמות לזיהוי פנים. ברמה של משרד המשפטים, הוא לא מאשר את זה. יש בעיה עם הדבר הזה.
כאילו פרטיות?
כן, הנה פרטיות. יש לזה לא מעט היבטים שלא מאשרים את זה. צריך להחריג את זה בעצם ברמה, ממש להביא חוק לכנסת, להחריג את זה לספורט. בדיוק, זה תהליך ארוך ו... משרד המשפטים זה בערך הדבר האחרון במשרד הספורט, האחרון שיכול להתעסק בו. אני יודע ש...
זה בערך הדבר האחרון שמעניין אותם.
לא, שר הספורט מאוד רוצה להעביר את הדבר הזה, אבל זה מאוד קשה בירוקרטית כרגע לבוא ולהתעסק עם הדבר המאוד מאוד קטן הזה ברמת מדינת ישראל.
אז זו וקרמן, זה עצלנות. זה פשוט עצלנות.
לא, זה לא עצלנות.
לא רוצים לפתור את הבעיה, לא רוצים לפתור את הבעיה. אגב, אני יכול להגיד לך מאוד בפשטות איך זה צריך להיות לדעתי, אוקיי? אין שום צורה שבה צריך לחבר בין משהו שקהל עושה לבין הורדת נקודות. לא צריך להיות שום קשר בין הדברים. איפה כן צריך להוריד נקודות?
למה? מה, קהל עונה... פורץ איפ... למגרש ורוצה...
לא, לא, זה לא קשור אחד לשני, אבל איפה כן זה ראוי? כך נגיד מה שמכבי חיפה והפועל באר שבע עשו בטרנר, שהם ביזו את הכדורגל הישראלי עם הקטטה המכוערת הזו בטרנר, על זה תוריד נקודות. וואלה, מקבל את זה. זה משהו שהשחקנים עושים, תעניש את השחקנים. אבל קבוצה, שחקנים שעובדים קשה מאוד להרוויח נקודות, לא צריכים להיענש על מטומטם אחד.
איי, איי, איי.
אבל גם אני מסכים לך שהקבוצה עבדה קשה מאוד. גם הקהל עובד, מגיע להצטדיון.
נכון.
מגיע, מכין, תפאורה, ועוד, ועוד.
אבל עדיין, אל תשליך, אל תשליכני.
אל תשליך, אל תעיפו את זה למגרש. גרמתם לעצירת המשחק, פגעתם בכל הרמה הספורטיבית של המגרש, אם קבוצה הייתה במומנטום, פגעתם בטלוויזיה, כי עצרתם את כל הדבר הזה. יש לזה הרבה מאוד השלכות משפטיות לדבר הזה.
שמע, נורא והיום.
זה נורא והיום.
טוב, אנחנו טוב.
אבל שוב, הדבר הזה רק על בעלי הקבוצות. היה אחד, רק בעל קבוצות, אחד שהתנגד לשינוי התקנון.
אבי לוזון.
אבי לוזון. רק אחד.
והוא, אין מי שיזרוק לו אבוקות
שם. בדיוק, שזה אבסורד.
לא, אבל אבי לוזון, לעומת כל הדברים שאולי חושבים שהוא עשה רע לכדורגל הישראלי, הוא יודע, הוא מבין בדברים האלה. הוא באמת בן אדם שבכדורגל עם המון ניסיון, הסתובב, היה בוועד הפועל של וופה, לא סתם נבחר לדבר הזה, הוא מבין בדברים האלה. הוא ראה, כנראה ראה את העתיד.
תרשה לי רגע.
אנחנו, כן.
במעבר.
אבל בשורה האחרונה, כי אנחנו רוצים להתקדם
לזה. לא, 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 אני רוצה לעשות לך מעבר. במעבר אחד.
במעבר אחד, זה.
נחזור שנייה על איך שפתחנו.
כן.
אוקיי? ולהגיד שזו הייתה המחווה שלי לחבר'ה פה של רדיו אזורי.
יפה.
כי הם, בפרקים שלהם, עושים את השערים הבולטים של המחזור על איזשהו שיר איטלקי שאסף בדרך כלל בוחר. אני מניח שאסף בוחר את זה, לא אתה.
אתה מניח נכון.
תודה רבה. אפילו חלק מהם נכנסו לפלייליסט. אז פה לקחתי את השערים הבולטים של פיורנטינה, וכמובן הייתי צריך לקנח עם בטיסטוטה. השיר, כמו שאתה אמרת, של ארוס רמזוטי, ואפילו לשם של השיר יש משמעות.
אוקיי. סיגליות?
סיגליות, לא. לאומברה דל ג'יגנטה, שזה בעצם הצל של הענק. אתה יכול לקחת את זה לפיירו, אתה יכול לקחת את זה לפיורנטינה, כקבוצה הגדולה הזה.
מול מכבי חיפה.
וזה מסתיים במילים, אל תישארי בצל, תבואי לפה. וזה מה שאני מאחל למכבי חיפה, עכשיו בואי נשאל את זה.
שוב, יפה, איזה תרגום לאיטלקית קיבלנו כאן, יפהפה, אבל, טוב, אנחנו צריכים להיכנס לעובי הקורה, אבל לפני, ככה עוד, לפני שניכנס באמת לעומק, ספרו לי קצת, ספרו למאזינים שלנו, אותם מעשרות אלפי מאזינים של האנליסטים על רדיו אזורי, אני מניח שיש המון 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 שהם אוהבים וחובים ליגה איטלקית, אני מכיר המון אוהדי מילן ויובנטוס, רק אותו אינטר, ואת האמת, תמיד לי הייתה סימפתיה לפיורנטינה, כמו שאמרתי, רק בגלל גבריאל בטיסטוטה, חוץ מזה פחות, אבל קצת על הפודקאסט באמת נהדר שלכם.
זה פודקאסט ארדקור ליגה איטלקית, שבו אנחנו, אגב, בשונה מהאנליסטים, לא תשמעו אובר ניתוחים, מספרים יותר מדי.
צבע.
המון צבע, המון המון סיפורים, יפים עוד על הליגה. כן, ניתוחים של דברים. ניוז מאוד מאוד עדכני בעיקר, מוזיקה גם ברמה התרבותית קצת, ואפילו לפעמים מהחיים האישיים שלנו קצת, על מה שעובר דניאל מקדאוול כאבא חדש, ואני שלפעמים מתנסה אליו שאומר לו, תשמע, אתה עוד לא בא, אתה חכה, יש לך שני ילדים, אתה מדבר איתי על ילדה אחת.
ואני אתנסה עליכם על גיל ההתבגרות,
וכן, כל אחד. אני איתך באותו גיל התבגרות גם.
אבל אנחנו נהנים מאוד מהדבר הזה, צובעים אותו כמו שאלכס אמר, עם שערים, עם אינסרטים, מנסים להביא גם דברים שהם קצת אחרים ומסביב, להכיר יותר קבוצות. אפילו מדברים גם על הקבוצות הקטנות, לא מעט מהשחקנים שפתאום פרצו קדימה ומתחילים להכיר אותם באירופה. אנחנו כבר דיברנו עליהם בתחילת עונה, אפילו עונות קודמות, על שחקנים בולטים.
עכשיו גם יש סיבה להתעסק בקבוצות הקטנות, יש לנו את שון וייסמן שם, וזה גם מוסיף הרבה עניין לליגה.
ואני אומר, בעיקר קצב מאוד גבוה, זה פודקאסט שהוא בקצב מאוד מאוד גבוה, אנחנו יורים,
אבל מעניין אותי, דניאל, כאילו, אתה יודע, אנחנו מכירים שנים, אתה למדת אצלי במכללה, אתה כמו הבייבי שלי, זה דניאל עבורי, אבל מה לך ולליגה איטלקית?
האמת זהו, האמת
ש... אתה יותר, לפי השם משפחה זה ליגה סקוטית, כאילו.
נכון, נכון, נכון. יש אגב סקוטי בליגה איטלקית, את פרגוסון.
אז כוכב, זה כל...
אבל אני אגיד לך את האמת, אקרמן צודק, בתור התחלה זה היה כלום. כמו כל, מבחינתי זה היה כמו כל ליגה, אנגלי, אני אוהב כדורגל באופן כללי, אירופי, עולמי, מה שאתה רוצה. באסף אקרמן, אגב, הכרנו, הוא בא, התראיין אצלי בפרק, בפודקאסט הקיפוד, הפרק הקודם שלי. ככה הכרנו, ואז הגעתי לערוץ הספורט, והוא אומר לי, שמע, בוא נעשה פודקאסט על כדורגל איטלקי. אמרתי לו, אתה יודע מה? וואלה, זה נשמע לי רעיון מגניב. והוא פשוט הדביק אותי בטירוף הזה, ואנחנו כבר כמעט שלוש שנים, שנתיים וחצי רצים על הפודקאסט הזה. יש לנו קהל מדהים, מדהים, אנשים, אלכס אחד מהם, ובאמת כיף, פשוט כיף אדיר, ליגה קסומה, קבוצות אדירות, סיפורים, היסטוריה.
אתה יודע, לא אומרים, לא אומרים שפחם של אנשים בפני, אבל אני רק אגיד דבר אחד, שאני בתור בן אדם שמאזין לפודקאסטים המון, פודקאסטים זה חלק מאוד מאוד מהותי, זה בנסיעות, זה בכל הדברים.
אתה שומע כל דבר אפשרי.
פודקאסטים, אני שומע פודקאסטים בעיקר. יש משהו בטמפו של פודקאסט, יש משהו שגורם לך להישאר מרותק במשך שעה, שזה באוזניים שלך, ולא קיטויים ולא דברים, ואני באמת, מהמקום שלי, מאוד מאוד נהנה מהטמפו הזה, מאוד מאוד נהנה מכל הצבע הזה. זה מוציא אותי מהעולם שלנו, מהעולם האנליטי ומהעולם הניתוחי, ונותן לי דברים אחרים, ממלא אינפורמציה.
המון צבע, אין ספק. זה מה שדניאל ואסף יודעים להביא לעילה ולעילה, אבל בוא נדבר, כן, בוא ניכנס פנימה קצת כדורגל. מכבי חיפה לצורך היה פגשה לא מעט איטלקיות, אם זה היה ליבורנו, וזה היה יובנטוס, וזה היה... ופרמה, אחד ניצחון, אחד הפסד, ומי עוד היה לנו? היה יובה, היה ליבורנו.
יובה פעמיים.
יובה פעמיים, נכון? כאילו, ארבע פעמים, פעמיים עם אלישע לוי, פעמיים עם ברק בחר. מכבי חיפה כובשת 5 שערים מול האיטלקיות, סופגת 7 שערים מול האיטלקיות, יותר מפסידה מאשר מנצחת, כן? יובה זה היה הנס של עומר אצילי, אבל האם בכלל, בואו ניכנס רגע שנייה, בואו נשאל במקרו, אני שואל אתכם, ותכף אלכס ניתן את הניתוחים שלנו, יש סיכוי כאילו למכבי חיפה מול פיורנטינה?
אני חושב שכן, אני חושב שיש וואלה. סיכוי, כן. שוב, זה לא איזה 60-40 למכבי חיפה, כן. אלא יותר בכיוון השני, כי פשוט פיורנטינה היא קבוצה מאוד מאוד לא יציבה, מאוד לא יציבה. התוצאות האחרונות שלה לא טובות, יצא ניצחון יפה מאוד נגד לציו, גם מביס את פורזינונה, בסדר, אבל זה לא זה. יש לו בעיה בהגנה, סופגת יותר מגול אחד למוצע למשחק, ובעיקר המשחק מפתח שלה, זה משחק החוץ בבודפסט, הראשון. כי פשוט ב-2024 לא ניצחה אף משחק בית, צריכה אף משחק חוץ.
וואלה.
אפילו פעם אחת לא ניצחה. ובאופן כללי, ספרתי, כל העונה הזאת, פיורנטינה ניצחה רק 5 משחקי חוץ מתוך 20.
מאזן החוץ לחל החלשים בליגה.
בדיוק. זה מאזן נוראי מבחינתה. ממוצע הנקודות שהיא משיגה בליגה הטלקית הוא 1.5, היא בתקופה לא טובה. יכול להיות שעל מכבי חיפה היא תצא מהתקופה הלא טובה, אבל אני לא פוסל את זה שדווקא במשחק בבודפסט, מכבי חיפה יכולה באמת לעשות משהו, ושוב, חבל שזה לא בסמי אופר, כי זה כבר עולם אחר.
כן, זה עולם אחר לגמרי.
מעבר לעולם המקצועי שאנחנו גם נרחיב עליו, וברור שפיורנטינה פייבוריטית, לא מובהקת, זה לא יובה, אוקיי? אבל היא פייבוריטית. הקונפרנס ליג, זה המפעל שלה. הליגה, זו לא המטרה שלה, הגביע זה לא המטרה שלה.
להבדיל מקבוצות אחרות שהיו מול מכבי חיפה שאמרו, זה עול ממש להגיע לקונפרנס.
הליגה הפכה להיות לא...
נכון.
איפשהו באזור ינואר, עם הינואר הנוראי שלהם, עם ההתרסקות, כי הם היו לא רואים...
אני יכול להתווכח עם דניאל, אני חושב שהליגה לגמרי, כן, היא רוצה להתקדם מפעל, היא חולמת להגיע לפחות לליגה האירופית.
אתה מדבר על מקומות וכזה, אז הם...
בשורה התחתונה היא לא קבוצה ששואפת לאליפות. זאת קבוצה ששואפת למקום בקונפרנס ליג בעונה הבאה. זה פחות או יותר השאיפות שלה.
אחרי העונה שעברה, היא כן שואפת להגיע לליגה האירופית, ודווקא גביע זה אחלה של מפעל עבורה, והיא כבר בחצי גמר הגביע, היא תשחק, יש לה 2 מפגשים עם אטלנטה לשחק בגביע, ובוא נזכיר שהיא הפינליסטית של הגביע מהעונה שעברה, היא התפגשה את אינטר.
אנחנו מדברים פה בסוף של אותו דבר, אוקיי? כל מה שאתה מדבר עליו זה משרת את...
לא,
אליפות לא. לא, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה הרצון בסוף להגיע לאירופה. אוקיי, אירופה לא, ולא צ'אמפיונס ליג.
וקונפרנס ומכבי חיפה זה בעצם הזדמנות פז עבורה לעשות את הדבר הזה.
בדיוק, ואני מזכיר שמדובר בפיינליסטית של הקונפרנס ליג בעונה שעברה.
נכון.
זה שכמעט זכתה במפעל הזה, ולכן אסור לזלזל בשום צורה.
אלכס, אבל שנייה, אלכס, לפני זה. בואו נדבר רגע על דיבר אקרמן ודניאל, על באמת, כשהם קצת פחות טובים בליגה, יש להם גם חוסר יציבות בכל מה שקשור... אולי יותר למערך, אבל החלפת השחקנים, אם זה בהגנה, אם זה... זאת אומרת, מכבי חיפה מקבלת קבוצה שאולי מסיידגו יכול להתכונן X, אבל הוא יקבל שחקנים Y.
אז אני תכף ירים לאסף לגבי נתון שהוא הביא ממש השבוע. אני רק אגיד, בהמשך לדברים שלך, אני חושב שפיורנטינה היא קבוצה ש... בהוויה האיטלקי הזה, בסוג המשחקים של איטליה נגד קבוצות, מליגות יותר נמוכות, היא כן קבוצה שאיפשהו אפשר להפתיע אותה. עם זאת, זה דורש באמת משחק מאוד מאוד מיוחד. כשאני עשיתי את ההכנה, אני אקנה איתך. אני, כשהתחלתי לשבת לכתוב את ההכנה, אני הייתי באזור ה-90-10 פיורנטינה, 80-20 כזה.
אוקיי.
וכשסיימתי לכתוב את ההכנה, האחוזים למכבי עלו, כי תכף אנחנו נדבר על למה. אבל אני עליתי לאזור, כן, 70-30, 65-35.
בוא נגיד גם תן את הקרדיט לאיראן יעקובי הגדול.
אני מעטה את הקרדיטים לכולם, אל תדאג.
שמגיע לו אחד הגאונים שיצאו
מהפודקאסט. יש לי כמה אנשים לתת להם קרדיטים ואני אתן את זה, אל תדאג. אז זה לשאלתך. עכשיו, לגבי הנושא של ההכנה, תראה, ויצ'נזו איטליאנו מאמן מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד, כי מה שהוא עושה מבחינת הרכבים, זה משהו שאני לא חושב שיש לזה אח ורע בשום מקום באירופה, אצל שום מאמן, אני לפחות לא רואה,
הרחיב לי.
לא זוכר דבר כזה, אני חושב שאסף כדאי שהוא ירחיב.
ויצ'נזו איטליאנו, במשך כל התקופה שלו בפיורנטינה, בכל המשחקים שלו, במשך 141 משחקים, מעולם לא עלה עם אותם 11. 141 משחקים, החליף הרכב...
תבדוק לי דניאל אולי על מסי, גם מסי נראה לי לא עלה אותו דבר מאז שהוא התחיל לאמן במכבי חיפה. אבל זה, כן, אבל זה...
אגב, זה קרה פעם אחת במשחק האחרון.
במשחק האחרון, במשחק
האחרונים שלו
היו אותו הרכב. אגב, שאלו אותו בסוף המשחק מול טורינו ב-0-0, למה עליתם פתאום עם אותו הרכב? מה קרה? הוא אומר להם, כי היינו טובים נגד לאציו, אז אמרתי, אני אמשיך עם הדבר הזה.
מה שאמור להיות הגיוני למאמן כדורגל, לא אלכס?
זה אמור להיות מאוד הגיוני למאמן כדורגל, אבל ויצ'נזו איטליאנו מציג משהו שמאוד קשה לבוא ולהיערך אליו. אם אני עכשיו בצוות המקצועי של מכבי חיפה, אני צריך לבוא ולשבת.
אבל דה פקטו זה עובד או לא עובד?
יש שיגידו כן, יש שיגידו פחות.
עובד זה מאוד סובייקטיבי.
אוקיי, עובד איפה אתה
אומר? בליגה התחיל בתחילת העונה ועבד לא רע, ואז יידרדר.
אוקיי.
באירופה, שנה שעברה, זה הביא אותם לגמר קונפרנס ליג. השנה זה הביא אותם לגמר גביע, והשנה זה הביא אותם לשמינית. אז חלק עובד, חלק לא עובד.
טוב, בוא נעשה קצת טיפה לרקע על פיורנטינה. בכלל, על ה... על הקבוצה, אז גם אתה, שאתה הכנת, ורן יעקובי ואור עמיגה וכל
כן,
החבר'ה,
אתה קראסטים אז...
לכולם, בסדר, טוב כדי תנועה,
yeah.
אז היא מגיעה מהעירי פירנצה, ולא היפה שם...
היפהפיה.
וזה לא קרה שם רומאו ויוליה, נכון?
לא, לא, מרפסת זה מקום אחר.
לא, בסדר, זה גג פנימי. היא נוסדה ב-1926, מאז שנוסדה הליגה האיטלקית, פיורנטינה בילתה רק 6 עונות בלבד, שלא בליגה הראשונה, היא זכתה בליגה פעמיים, נכון? יש לה שתי אליפויות, סגנות 5 פעמים, זכייה בגביע, יש לה 6 גביעים, האחרון היה ב-2001, סופר קופה, יש לה פעם אחת, ותואר אירופי יחיד, זה מחזיקת גביע, מה זה גביע מחזיקות? מה שמכבי חיפה הגיעה לאותו רבע גמר, אז נגד אס וריד, וסגנית הקונפרנס, כמו שציינתם קודם.
בכלל, מאז היא מפסידה בגמרים, באופן קבוע, זה קרה לה 4 פעמים במפעלים שונים.
הם מגיעים לפנדלים או משהו כזה, תודה, כי יש פה עניין.
שאלה טובה, האמת, שאלה טובה.
מאוד אוהבת לחכות את ארסנל, על טוטנאם, של לחנק ברגע האמת.
שהיא רק 6 שנים מחוץ לליגה הבחירה, בעצם יש רק 4 קבוצות שיותר ממנה בליגה הבחירה, בליגה האיטלקית, וזה הקבוצות הכי גדולות שיש, אינטר, יובה, רומא ומילן. Yeah. אז ברמה היסטורית, פיורנטינה זה מוסד.
כן, זה סמל סריה.
יש בליגה האיטלקית, קוראים לזה הסטה סורל, סטה זה 7 האחיות בתרגום המילולי, זה בעצם 7 הקבוצות הגדולות. אם נספור אותן, זה רומא, זה לאציו, זה מילן, זה יובנטוס, זה אינטר, זה פיורנטינה,
ונאפולי.
מילן אמרת?
ונאפולי, כן. כן. 7 הקבוצות, זה הקבוצות הגדולות, והיא חלק מהן.
יפה, זה הכל באיטלקית, זה נשמע כזה, אתה יודע.
אני רק אמשיך ואני אגיד
שרומנטי ויפה, כן.
מבחינת הסמל שלהם, הסמל העלייה היפה, זה נקרא פלור דה ליס, זה גם הסמל של העיר פירנצה. וכי משהו נחמד מאוד, למה פיורנטינה בכלל משחקים בסגול?
בגלל זה, דרך אגב, היה לי קל מאוד לאהוב אותם, כזה כמו הכוח עמידה רמת גן כזה.
חכה, שתשמע איך הם התחילו לא טוב.
ניטרלי מאוד.
חכה, שתשמע איך הם התחילו לא טוב.
אוקיי.
אז פיורנטינה התחילו לשחק באדום לבן. הצבעים של הקבוצה היו באדום לבן.
אוקיי.
בגלל, ואני לא צוחק, I shit you not, כמו שאומרים, בגלל טעות כביסה, שהם פשוט הרבבו אדום ולבן, זה הפך להיות סגול. ופיורנטינה התחילו לשחק בסגול, על הוויולה. שזה בעצם הסגולים. אגב,
אם היית רוצה לדעת כמה פעמים הילדות שלי מסתובבות בבית בפיג'מות בצבע סגול, כי העזתי לעשות כניסה.
בהמשך לסיפור הזה, הייתה קבוצה אנגלית ששלחה להם את המדים האלה, את האדום לבן, נוטי גם פורסט אולי.
אני גם חושב.
היה משהו ליובה גם. יש גם ליובה סיפור עם המדים הוורודים שלהם.
הסיפור הוורוד הזה הוא של יובה גם. כן, גם נוטי גם פורסט זה מיובה, האמת.
נכון, גם ליובה.
היא התחילה גם בפחות.
אני אמשיך, אני אגיד שפיורנטינה משחקת בארטמיו פרנקי, אצטדיון של 43,000 איש. כתבתי פה שאלה לאסף דניאל, מי היה ארטמיו פרנקי? ונראה לי שאלה מיותרת כרגע, אחרי מה שדיברנו לפני הפרק.
יושב ראש ההתאחדות האיטלקית עד שנת 83 הוא היה, כשהוא נפטר בעצם הלך לעולמו.
וגם וופה אגב.
גם וופה, כן, וכשהוא הלך לעולמו אז קראו את האצטדיון הזה על שמו. אגב, חידה, איפה עוד אצטדיון באיטליה? קרוי גם כן, סטדיו ארטמיו פרנקי.
אני לא יודע.
שתיקה באולפן.
ממש שתיקה.
סיינה. שממש צמודה אגב לפירנצה, כן. הסיבה היא מכיוון שארטמיו פרנקי נולד בפירנצה ומת בסיאנה. אז גם שם, אגב הייתי בשני הסטדיונים האלה, זה יצאו שסיאנה הוא גם כן בדיוק באותו שם סטדיו ארטמיו פרנקי.
יפה מאוד. עכשיו, בשביל ככה לחבר גם קצת יותר היסטוריה, אז שחקנים בולטים ששחקו בפיורנטינה. אז אני הלכתי ובדקתי, תראה מה עשיתי.
אחרי זה אני רוצה לחזור לאצטדיון, יש לי סיפור מטורף על האצטדיון, אבל אחרי זה, לא, אתה יכול לסיים אחרי זה.
אני הלכתי ובדקתי מה הטופ 11 של פיורנטינה לאורך כל הזמנים, שזה מעניין מאוד.
אוקיי.
אז בוא נדבר קודם כל על השוער, אני חושב שפה אין עוררין, זה פרנצ'סקו טולדו.
איתך לגמרי.
מכיר?
לא.
לא? אוקיי, מצוין. מגן ימני, אני חושב שזה אנג'לו דליביו, שזה גם ללא עוררין. מגן שמאל היה בעיה, הגעתי לסרג'יו צ'רווטו, שחקן מאוד ישן בפיורנטינה, אבל הוא אגדה, ובלם, דניאל פסרלה.
פסרלה.
יפה מאוד, ו...
דניאלה.
והבלם השני, אומנם הוא שחק רק 3 שנים, וזה סיפור מאוד מאוד עצוב, וזה...
דוד אסטורי. שאגב, ממש... במחזור הבא אמורים לציין עוד...
אתה מכיר את הסיפור?
עוד שנה למותו, דוד
אסטורי. דוד אסטורי בלם 3 שנים בפיורנטינה, נפטר, כנראה מדום לב בשינה, בגיל 31.
כן.
ואומנם 3 שנים בשחק בפיורנטינה, כל דקה 13 האוהדים שרים לכבודו. כל משחק של פיורנטינה, דקה 13 האוהדים שרים לכבודו, שזה מדהים ששחקן ב3 שנים בפיורנטינה פשוט הפך להיות
אייקון. כן, הוא היה שחקן נבחרת, לוס חן הרכב ומוביל. יש לי סיפור גם סביב המוות של זה. היה... אני הייתי באיטליה כשזה קרה, זה היה מחזור שבו בעצם מילאן פגשה את אינטר. טסתי עם אשתי פעם ראשונה לאיטליה, עם עוד זוג חברים, למשחק הזה, למילאן נגד אינטר, כי החבר גם אמר, בוא, היה זה כיף, בוא נלך ביחד למשחק. הגענו, המשחק היה ביום ראשון, הגענו כבר ביום שישי למילאנו, שלג, למות, קור כלבים, תחילת מרס, איזה קור, בא לך, אתה גמור. ואז מגיע היום של המשחק, יום ראשון, והשמש יוצאת החוצה, ומזג אוויר כיפי, ואשתי אומרת, ואני ביום של משחק, יום של דרבי, זה יום, אתה לחוץ טיל, אתם יודעים מה זה מהמשחק שלה, באמת לחוץ, אני שונא את המשחק הזה, שונא את הדרבי, מאוד אוהב כיף להיות באצטדיון, כי האווירה היא מחשמלת, אבל הלחץ הוא לא כיפי. ואשתי אומרת לי, בוא נלך לחנות הזאת, ובוא לחנות הזאת, ושאני אומר, עזבי אותי, עינת, זה לא, זה, נכנסתי איתה לאיזה חנות בגדים, היא מודדת משהו, היא מסתכלת עליה, ואני אומר, יוצאת החוצה, אני ככה עם הפלאפון, מרים את הטלפון, והיא יוצאת עם הבגד החדש שהיא קנתה, והיא שואלת אותי, איך זה? ואני אומר, נורא, נורא והיום. היא אומרת לי, מה קרה? אז אני אומר, הטלפון שלי פשוט התפוצץ מהודעות, מאנשים, מהמוות של דוד האסטורי. עכשיו, דוד האסטורי, עם פיורנטינה, היה אמור לשחק מול אודינזה. המשחק הזה בוטל.
בוטל.
אחרי זה, דוד האסטורי התחיל בקליארי, המשחק שלה בוטל. אחרי כמה שעה, אחרי שעה וחצי, הדרבי שהייתי אמור להיות בו, בעוד כמה שעות, בוטל. עכשיו, אני נגעתי לאיזה בית קפה שם, ופשוט אני הודעתי לכל הבית קפה שאין משחק, שאין מילאן אינטר היום. בבאסה רצינית מטורפת. עכשיו, אתה יודע, בתור מי שעובד בערוץ הספורט, ועוד כמה, כל כלי התקשורת, ויודעים שאני נמצא שם, כל כלי התקשורת רוצים לראיין אותך על הדבר הזה. בוא תעשה פריצה למגרש פתוח, בוא תכתוב טור לאתר, גלי צהל רוצים לעלות לך רשת בית ככה, בוא נעשה זה, כי זה סיפור, שחקן שמת בשינה שלו, ומי הוא, ולהכיר אותו
קצר,
ובמיוחד שאתה נמצא
שם. וכמה הוא היה באמת?
31.
כן, במיוחד שאתה נמצא שם. אז אני עושה את כל הדבר הזה, מסיים את היום באיזה 22:00, גמור, כל כך עצוב, כל מה שמרציתי, הגעתי לפה, למילאן, אני רוצה לראות משחק, רוצה לראות את הדרבי. אין. הגענו למסעדה אחת האחרונה, רגע לפני שטסים לארץ, אני יושב ביחד עם, אנחנו ישבנו כל עוד זוג ואני ואשתי, ואני מתיישב בזה, מגיע המלצר, ואני אומר לה, עינת, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה הביתה עכשיו, אני לא רוצה להיות פה. פשוט לא רוצה, הרגשתי כל כך רע, ממש, אתה יודע, שאתה טסת עד לשם, וגם עם המוות הזה, שזה נגע מאוד. אז זה דוד אסטורי, ולכן כל, הוא באמת...
אנחנו בסוויצ'ים בפרק.
כן, אני שם לב.
אני אמשיך רגע בזרזות לגבי קישור אמצע, אז אני חושב שכמובן השם המרכזי שם זה רוי קוסטה.
רוי קוסטה.
קוסטה.
שלנו.
מצאתי גם את ג'אן קרלו אנגוניני, שגם היה שחקן אגדה בפירנצה, ומבחינת החלוצים, אתה תואב.
פה יש הרבה.
יש שניים מעל כולם.
שניים מעל כולם, כן. בטיסטוטה ורוברטו באג'יו.
בדיוק, חד משמעית. חד משמעית.
רוברטו באג'יו.
טוב, אני רוצה, אני חייב, כי דיברתם על האצטדיון, ויש לי סיפור באמת, משהו לא מהעולם הזה, תרתי משמע. אז קודם כל דיברנו על ארטמיו פרנקי, סתם אני חוזר, מחזיר את כולנו, את כל מאזיננו, ל-27 באוקטובר 1954.
54?
54, אוקיי?
אני אפילו לא זקן עד כדי כך.
תהיו איתי. יום סתווי רגיל בתוסקנה הפסטורלית.
כן.
ויש משחק, פיורנטינה נגד פיסטויצה, משהו כזה.
פיסטויזה.
פיסטויזה.
זה ברוסית או בזה?
משהו
פרסק.
10,000 צופים מגיעים לקערת הבטון, מה שנקרא ארטמיו פרנקי, אז קראו לו פשוט הקומיונלה, שזה האצטדיון האירוני. מחצית אחת היה שם, היה שם כדורגל, שחקנים משחקים, אוהדים מעודדים, הדגש אבל הוא מה שקורה על הדשא. אבל פתאום, בבת אחת, שתיקה, ולא סתם שתיקה. כי כל המבטים, כל העיניים, בכל האצטדיון, עוברות מלמטה, מהדשא, לכיוון מעלה, לשמיים.
לשמיים?
הכל פה סיפור אמיתי.
אוקיי.
השחקנים מפסיקים לשחק, האוהדים מפסיקים לעודד, הכדור עוצר. מפסיק לזוז על הדשא. כולם עוצרים, כולם מניפים אצבעות למעלה. פתח ציטוט. זה היה בצורת פיצה, וזה זז לאט, 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 ונפל עלינו מן חומר מנצנץ כזה בצבע כסף. סיפר ארדיקו מייניני, ששיחק אז בפיורנטינה, ואפילו היה בסגל שנבחרת איטליה במונדיאל ב-54. היינו בהלם טוטלי, בחיים שלנו לא ראינו דבר כזה, הוא מוסיף. עוד בחור קהל, מישהו בחור בשירים ג'י בוני, שהיה ביצענין, אומר, זה זז מהר, ואז פתאום נעצר. הייתי מתאר את זה כמו סיגרים קובנים. זה, פשוט זה מה שזה הזכיר לי, סיגרים קובנים. אין לי הסבר אחר. זה היה משהו שלא הגיע מהעולם הזה. עכשיו, מה שהופך את הסיפור הזה למאוד מאוד מעניין, זה שהעובדה שהיו המון המון דיווחים על תצפיות חייזרים באותו הזמן באזור טוסקנה, באותו היום וגם בימים שאחרי זה. גגות רבים ברחבי האזור כוסו בחומר הלבן כסוף הזה שנפל מהשמיים. עכשיו, הבעיה הייתה שלפי מה שמספרים, החומר הזה פשוט נעלם אחרי ש... תקשיב, זה סיפור אמיתי, אני לא צוחק עכשיו.
אני לא צוחק. חצי שקל אתה מסתלבט עליי.
אני לא מסתלבט עליך. זה פשוט נעלם, הוא גם התפרק במגע, החומר הזה, כמו ששלג נופל ונעלם. ודיין, יש צילומים ויש תיעודים של החומר הזה שנפל מהשמיים מתוך הכדור הזה, שעלה מעל האצטדיון, מעל ארטמיו פרנקי, בזמן משחק של פיורנטינה. עכשיו, מה זה היה למען השם? אז היוש כאלה שטענו.
יש כמה סברות,
זה, אוקיי. יש סברה שאומרת שזה היה להקת הכבישים נודדים. אוקיי? שיש דבר כזה, אגב. אוקיי. והחומר שנפל מהשמיים זה בעצם חלק מרשת קורים, אבל...
שם נולד ספיידרמן, דרך אבל... אגב, באותו...
נכון, נכון. אבל יש אבל, אנחנו בפודקאסט האנליסטים, אז כן. לקחו את החומר, היו כאלה שכן הצליחו ללכוד את החומר הזה בתוך קופסה, הביאו אותו למעבדה, בדקו, וגילו שהוא מורכב מארבעה חומרים. סידן, מגנזיום, בורון וסיליקון. עכשיו, סידן ומגנזיום זה ממש הגיוני לתיאוריית העכבישים. כן. אבל בורון וסיליקון זה, זה לא חומרים שקיימים בתוך יצורים חיים. ולכן, תעלומת החייזרים של הארטמיו פרנקי מ-1954, פתוחה עד היום.
ככה נולד ספיידרמן, ועכשיו אתה מגלה שספיידרמן הוא איטלקי בכלל.
אוקיי, ואם...
הוא שומר על גזרה למרות הפסטות.
ומי בכל הסיפור עם ספיידרמן עם סיליקון? אנחנו לא יודעים. אוקיי, בסדר, זה
הקלצור. לי יש סיפור הרבה יותר פשוט מהאיצטדיון הזה, מביקור אישי פשוט שהייתי שם. הייתי שם בחודש פברואר, הלכתי למשחק בדיוק עם פיורנטינה נגד בולוניה, זה היה פשוט באמצע, מתאים לי בלוח זמנים ללכת לראות אותם, ועד אחרי זה עוד משחק של מילאן, מגיע לשם ופיורנטינה נותנת 3-0 בראש לבולוניה, צמד של ג'וזפה רוסי, דקה 70 כבר באמת נהיה קר, שמש ירדה, זה היה משחק אחרי הצהריים, שמש ירדה, סדיון כמעט מלא, ואיזה סקנה אחת יושבת וצועקת שופט!
בעברית?
לא,
בעברית. אוקיי, לא הבנתי. זה היה טוויסט לכל הסיפור הזה עכשיו, אוקיי.
היא תורגת לו, ארביטרו, פיסקיה, שופט, תשרוק לסיום כבר, קלנו. קל וכל היציאה על הרצפה, נקרא מצחוק מהדבר הזה. 3-0. אבל הדבר היפה הוא שאחר כך הלכתי עם עוד חבר בעיר קצת להסתובב. ופתאום הגענו, יצאנו ממסעדה, אנחנו נאכול, ומי יוצא ממסעדה ממש לידינו?
פתאום הסקנה.
ג'וזפה רוסי, שכבש צמד באצטדיון שראינו ממש לפני... וואו, ממש התרגשות גדולה. הצטלמנו איתו, דיברנו איתו. עכשיו, ג'וזפה רוסי נולד בלוס אנג'לס, אז הוא מהאיטלקים היחידים שעוד מדברים אנגלית. אז היה נחמד דווקא.
אנחנו מדברים אנגלית.
אז נחמד, נחמד, הצטלם איתו.
שמע, קטע, אם זה היה באמת...
אולי נכנסנו לו את הקריירה.
אם זה היה באמת קורה באצטדיון של יובנטוס, זו הייתה הגברת הזקנה, אבל...
יפה מאוד.
אהבת, דניאל. יפה, אתה פעל טכנולוגיה.
איזה
כיף. ממש כיף פה. טוב, בוא נדבר עכשיו קצת טקטיקות, מערכים, עניינים כמו שאני אוהב. אז השיטה של פיורנטינה, כן.
פיורנטינה משחקת במערך 4-2-3-1, כמעט מקדשת את המערך הזה. יש לו וריאציות שונות, זה יכול להיות 4-1-4-1, אבל בגדול זה 4-2-3-1, עם קישור אחורי, בדרך כלל שני שחקנים, חלוץ אחד, הצטרפות של השחקן שמשחק מאחורי החלוץ. קצת נתונים. קודם כל מבחינת פוזיישן בכדור. פיורנטינה היא השנייה בליגה האיטלקית עם פוזיישן בכדור. 58.8 ממוצע למשחק. היחידה מעליה?
אינטר.
לא, נאפולי. אינטר רחוק, רחוק למטה.
לא, סתם הלכתי למקום הראשון.
כן, 60.7 עם זה, אבל כמו שאתה אומר, היא מקדימה את אינטר ומילן ויובנטוס ולציו ורומא ואטלנטה ובולוניה שהיא הפתעת העונה, היא מקדימה את כולם בפוזיישן. שמינית בליגה מבחינת כיבוש שערים, 39 שערים, מובילה את הליגה בשערים בראש.
או.
11 שערים בראש.
אדון זילפה וכל החבר'ה, ויקיר קצה וכל החבר'ה של הנהלכים. שימו לב לדבר הזה.
מתוך 11 שערים האלה בראש.
11 שערים, כן, 4 מי?
מקרנות.
אז לשים לב לזה.
מבחינת הספיגות שלהם, יש להם עוד 6 שערים בפנדלים שהם ספגו. סליחה, כבשו, מבחינת השערים שהם כבשו, בראש, פנדל, שש פנדלים, שתי ביתות חופשיות, כל השאר שערי שדה.
אבל יש כאן, יש כאן עוד שהוא נתון מעניין, שפיורנטינה סופגת רק ארבעה שערים מחוץ לרחבה.
כן.
זאת אומרת, בלוק הגנתי, מאוד צפוף, כל האזור הזון פורטין שם נורא קשה להתנהל.
מאוד חשוב.
אז לא לבנות לו על קינדה או לא על זה, אלא אם כן יש איזושהי ביתה חופשית. זה.
כן.
עוד מעט נגיע לחלק של מכבי חיפה הולכת להתמודד עם זה.
עוד נתון מאוד מעניין, זה שהיא מקום שני בליגה במסירות לשליש הקדמי. מסירות לשליש הקדמי עם 52.93 ב-75% דיוק. אחוז המסירות שלהם לשליש הקדמי הוא מהגבוהים ביותר, מקדימה אותם שוב, מקדימה אותם פה שוב רק נפולי, עם 53.75.
יש לך את הנתון שמי השחקן שנותן הכי רבה את הכדורים האלה?
אני יכול לנחש. אני יכול לנחש, זה בדרך כלל בונוונטורה.
כן.
אני יכול לנחש.
לא, אבל מי שנותן מאחורה.
מי שנכון מאחורה זה כנראה דנקן.
כן.
כנראה דנקן.
דנקן ולדעתי גם ארתור.
כן. והיא הקבוצה שמשחקת את הלחץ הגבוה ביותר באיטליה. אף קבוצה באיטליה לא לוחצת, כמו שפיורנטין לוחצת, זה גם מאוד מאוד קשור למערך, כי כשיש לך ארבעה שחקנים בעצם, אחד, שלוש,
אני, אני בראש שלי כרגע מאבד את הנתונים שאתה, אומר לי.
חכה.
לא, אני רק מנסה לחשוב, תראה, אוטומטית, אני כבן אדם, כשיש בעיה, אני ישר חושב על הפתרון.
גם הפתרון פה.
זה עניין גברי, זה בסדר. זה עניין. נשים רוצות שאנחנו נרגיש את הבעיה, ואנחנו רוצים לפתור אותה.
בדיוק, ישר, פתרון, כן. לא, זה עניין של הלחץ הגבוה. סלחנו, כן.
כן. נמשיך. אז מבחינת, עכשיו בוא נדבר רגע על הדברים הבאמת מעניינים. לפני שאנחנו נדבר על שחקנים. קודם כל, מבחינת XG, בליגה 1.53.
אוקיי.
XG של היריבות מולם 1.5.
היא סופגת.
סופגת כמעט שער וחצי למשחק. עכשיו, פיורנטינה
היא שווה שער וחצי למשחק.
ממוצע של 12 ביתות למשחק, 35% מהביתות הולכות למסגרת. מולם,
אוקיי.
הם סופגים בממוצע 10 ביתות למשחק עם 40% למסגרת. כלומר,
אז הם פגיעים.
פגיעים וליבות.
אוקיי.
עכשיו, כמעט, הם כמעט לא כובשים גולים במתפרצת. הם עצמם כמעט לא כובשים גולים במתפרצת, קרוב במשחק שלהם.
זה קבוצה שלא צריך על מעברים, בעיקר בילדאפ מתוכנן, אוקיי.
יפה. ועכשיו הדבר הבאמת הכי מעניין פה, וזה בעיניי הנתון הכי מעניין שאנחנו מצאנו, ופה זה הזמן לבוא ולתת את הקרדיט. גם לרני יעקובי שעזר לי עם ההכנה, גם ללב ולרן אשל שעזרו לי עם הפתיח. סיימתי קרדיטים.
רגע, שנייה. צריך להרחיב שרני יעקובי הוא מלב ליבו של הפודקאסט הזה של האנליסטים. כיום הוא עוסק שלו חברה לאנליזיה אישית, הוא עובד עם שחקן הנבחרת. איבדנו אותו בפודקאסט, כן? לטובת העבודה.
בסדר, יצא לאירופה, יצא לאירופה.
לא, כן, אבל הוא אמר לי איך
שהוא
אמר לי.
אירופה, אקו,
אתה לא יודע. לא, עובד עם שחקנים, גם בליגת העל, בילדים ונערים ונבחרות הנוער, אבל הוא הבטיח לי, כשיש אירופה, אתה מקבל את ההכנה. תמשיך, כן.
יריבות ששיחקו נגד פיורנטינה השנה במערך 3-5-2. מוכר לך המערך הזה?
אחד משמעות, אוקיי.
11% מהמשחקים. במשחקים האלה, הם יורדים ל-XG של 0.83.
בוא רק לטובת אלה שגם רדיו אזורי, ואתה יודע כי זה פרק משולב, XG, מדד השערים הצפויים.
נכון.
אוקיי?
אז הם יורדים במדד הזה כמעט בחצי, נגד מערך של 3-5-2. כאשר היריבה
אבל
עולה...
לא, אבל, אוקיי, אבל לא ב-XG, בוא נגיד בתכלס.
הם סופגים יותר. אוקיי. היריבה עולה גם ברמת ה-XG ל-1.36. הם יורדים בכמות הביתות לשער עם 7 בלבד, והיריבה נשארת באותו מצב.
זאת אומרת, אם כבר לשחק נגד פיורנטינה, זה לשחק 3-5-2.
יפה.
אוקיי. אני מנסה אבל לחשוב כן. מי היריבות שהם באמת שיחקו להם.
יפה. עכשיו, אז פה באמת...
רגע, אטלנטה לא משחק 3-5-2?
גם אינטר משחק את 3-5-2.
גם אינטר, נכון.
לדעתי, רומא של מוריניו גם הייתה ככה.
יפה. אז פה באמת הכוכבית לגבי הנתון הזה, שמערך 3-5-2 מערך די מקובל באיטליה. ואיך שהם משחקים באיטליה את המערך הזה?
שאטלנטה הביאה אותו לידי לפני כמה שנים לגדי אומנות.
גספריני, כן.
כי קונטה וגספריני שיפר אותו ברמות.
כן, זה כזה, אתה יודע, האבולוציה זה קונטה, גספריני ואינזאגי מה שהוא עושה השנה. אני מסכים, זאת הכוכבית לגבי המערך הזה, כי הם פוגשים את המערך הזה הרבה, אז הלכתי ובדקתי מה קרה בקונפרנס.
אוקיי.
בקונפרנס הם פגשו את המערך הזה פעם אחת בלבד. אגב, ניתן רגע פריוויו קודם. בקונפרנס הם סיימו עם 3 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו. הם היו בבית עם פרנץ ורוש.
זה היה בית חלש.
פרנץ ורוש, גנק.
צ'וקריצ'קי.
צ'וקריצ'קי,
כן.
מי הגיע לישראל מצ'וקריצ'קי, אגב?
איפה היית את מושך? חיפשתי את הנתון הזה.
ג'ורג'ה יובנוביץ'.
יובנוביץ', וואלה.
יפה מאוד. יפה מאוד. אני רק זכרתי שאבו פאני בפרנץ ורוש, וגנק התחרתה עם גנט, אז עשיתי איזה קשרים משרים, וצ'וקריצ'קי אגב, כשברק בחר מונה לכוכב האדום, אז אמרו שהוא מגיע מהצ'וקריצ'קי של ישראל.
נכון.
כך קישורים להכל. עכשיו, הם שיחקו רק פעם אחת, רק פעם אחת באירופה שיחקו נגדם 3-5-2, אותה צ'וקריצ'קי, והם ניצחו אותם 1-0 בלבד. במשחק שהסתכלתי על הנתונים שלו, כל הנתונים שם היו נמוכים, כמות ביתות, כמות התקפות, מסירות מקדמות, אקס-ג'י, הכל היה שם נמוך, אבל משחק שלו זז.
בגומלינים, אז לא היה נגד 3 בלמים?
לא.
היה 6-0 לפיורנטינה.
כן, בדיוק.
והם מה? שיחקו? עברו לקו 4?
הם לא, הם ספגו מהר מאוד, ניסו לצאת קצת, להוציא משהו, וככה זה נגבר. עכשיו, אם אתה שואל מחד מכבי חיפה, כן? אז מכבי חיפה מול מערכים דומים של פיורנטינה, שזה מעניין.
אוקיי.
מול מערכים של 4-2-3-1, כן. כל היריבות, ומכבי חיפה משחקת ב-3-5-2 שלה, כל היריבות יורדות לאקסג'י של 0.29. מבחינת משחקים באירופה ששיחקנו במערך שלנו ב-3-5-2,
אוקיי.
מכבי חיפה לא מנוצחת. שתי ניצחונות ותיקו. ויאריאל.
עוד פעם, תחזור על הנתון הזה, זה נתון מעניין.
מכבי חיפה ב-3-5-2 באירופה, בלתי מנוצחת. שתי ניצחונות ותיקו.
מול היריבות שמשחקות בשיטה של פיורנטינה, שוב.
בדיוק, כשהיא משחקת 3-5-2.
אוקיי, עכשיו זה נעשה לי יותר קצת.
יפה, גנט, פנתנאיקוס וויאריאל.
לרגע הרגשתי שאני אוהד את ריאל מדריד, אוקיי.
וגם בצורה הזאת, מכבי חיפה משאירה את היריבות שלה על XG של 0.33, כשהיא נמצאת ב-XG של 0.67.
תשמע, זה היה לעכברים...
אבל זה הנתון, כי עכשיו אני אחזור רגע...
הרגשתי שכאילו הגעתי לחמישיות. חמישיות שם, נותנים נתונים כאלה, וואו.
אבל אני אגיד דבר אחד, אני בדיוק אחבר את זה לתחילת הפרק. כשאמרתי לך שהתיישבתי לקרוא ולכתוב את כל ההכנה הזאת, וחשבתי מה הסיכויים שלנו, הייתי באזור, אתה יודע, 80-20, זה מה שהעלה לי את הסיכוי.
ל-60-40?
כי בדיוק השיטה הזאת, בדיוק המערך הזה, בדיוק מה שדגו מנסה הזאת, אגב, זה מתחבר לי גם אפילו למשחק נגד חדרה, למה הוא לא שינה מערך נגד חדרה. שכולנו צעקנו, אולי תשנה מערך, אולי תעבור לקו 4, והוא לא עשה את זה. דווקא במערך הזה של מכבי חיפה, ודווקא בדיוק החולשה הזאת, חולשה במרכאות, של פיורנטינה, זה עשה אותי קצת יותר מעודד, רק קצת.
אז אלכס, אני רוצה לאתגר אותך את מה שאמרת, כי מכבי חיפה אנחנו יודעים שהיא במכת פציעות איומה ונוראה.
זהו, זה בדיוק היה הדבר הבא.
הייתי מאוד שמח.
ראיתי את מול דוח הפצועים, זה היה...
אז שלושה שחקנים שמאוד נשמעים לי מאוד מאוד מתאימים למשחק הזה, כנראה לא יהיו במשחק הזה, שניים הם בטוח, אחד...
שון גולדברג,
אלי מוחמד ודין דוד. אלי מוחמד ושון גולדברג, זה העניין הזה של הלחץ, של ההשתחררות מהלחץ, כל אחד באזור שלו.
אפרופו המשחק שאתה הזכרת מקודם, לציו, כן, אתה ראית, סליחה.
לא, אז אני אומר, גולדברג יודע להשתחרר מדהים מלחץ, להוציא את הקבוצה קדימה, אלי מוחמד לא צריך להרחיב, ודין דוד, כשיש עליך לחץ, אין שחקן יותר טוב לשטחים האלו. ולכן אני תוהה מה מסע יעשה.
אז... שנדבר על איך אני חושב שמכבי חיפה צריכה לעלות למשחק, אני חושב שיכול להיות באמת השחקן ליד פירו שיכול לעשות את הדבר הזה, ספוילר חליילי, בשביל לנסות לעשות את זה, אגב רציתי להגיד אפרופו מבחינת החשיפה שלה, אותו משחק שהיה נגד לציו, אני די משוכנע שראית אותו, מחצית ראשונה היא פיורנטינה על השער של לציו, לציו עושה כלום, יוצאת להתקפה אחת דקה 44, ושם את הגול במתפרצת, אותו דבר בדיוק. גול בביתה ראשונה.
מעניין. לסבר אותו שם, כן.
כן, תכף אנחנו נכין את זה, אבל אסף, קצת על, על שחקני המפתח של, של פיורנטינה, שיהיה כדאי לשים עליהם עין, כי אנחנו שוב, כמו שדניאל אמר קודם, מכבי חיפה הולכת למשחק עם המון 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 פצועים, שהם שחקני מפתח.
רצה לעשות זה אולי ברצועות כזה? שוער, הגנה וקישור?
לא, בואו נתן שחקני מפתח, כאילו...
בואו נלך למרכזים. השם הבולט הוא כרגע לפחות בגיל 34 שחובר רנסנס, זה ג'קומו בונאוונטורה, שבעה שערים שהוא כובש בליגה, הוא האיש הכי שמוביל אותם. עוד שחקן זה ניקו גונסלס הארגנטיני, שמגיע מהאגף, הוא קיצוני, ימני יותר, שטס פנימה. ועושה עבודה נהדרת, עוד ארגנטינאי זה לוקאס בלטרן, שהגיע עונה מריבר פלייט.
רגע שאתה תחזור אחורה, דיברת על...
ניקו גונסלס.
שהוא?
והוא כנף ימי.
כנף ימי.
אבל הוא חוכנס העבר לאמצע.
הוא מול קורנו, אני כבר חושב קדימה, דניאל, אתה איתי, כן?
אני לא חושב שרק שחקן אחד יהיה מולו.
מה שמדהים בניקו גונסלס, שיש לו לאורך כל הקריירה שלו, כמעט אותם משחקים בימין, כמו שיש לו בשמאל.
הוא משחק ברגל הפוכה, אבל אינברטד, או שהוא...
שהוא משחק בימין, הוא משחק עם הרגל שלו, שהוא משחק בשמאל, הוא משחק
אינברטד. אבל לרוב...
אבל כמות המשחקים שיש לו בשני העמדות האלה, היא כמעט זהה. 90 ומשהו משחקים פה,
כרגע הוא משחק ב...
גם משחק בימין.
כרגע הוא משחק בימין, כן. ויש את החלוץ לוקאס בלטרן, שהגיע מריבר פלייט. זה היה הרכש שאולי היה קצת יותר בולט שלהם, העונה הזאת. נשאר עוד רגע אחד בהרכב, אני לא יודע אם הוא יפתח, כי יודע, הילד שלהם ילד בן 19, מגן ימין, שעלה מהנוער שלהם, שחקן נהדר, באמת, בקו מגן ימין, שעולה למעלה גם נגד לאציו, הוא כבש את השער הראשון שלו בבוגרים, אבל הוא באמת שחקן ששווה לשים עין לב, לא יודע אם וינצ'נזו איטליאן הוא ישלח אותו פנימה לתוך ההרכב במשחק אירופאי. יכול להיות שהוא אומר, טוב, הוא עושה את העבודה, אז אולי בגלל זה.
דניאל, כאילו, דיברתם קודם, נתן את הנתון בתחילת הפרק, הקרמן שהוא 140 משחקים, 141 משחקים, והוא משנה כל פעם. אנחנו בכלל יכולים להעריך, כאילו, איך זה הולך לקרות, כאילו, ביום חמישי?
תראה, קשה, באמת שקשה. כאילו, הדוגמה היחידה להמשכיות בהרכבים שלו קרתה השבוע.
עכשיו, השבוע.
לכן, אתה לא יודע אם זה מדגם מייצג או לא מדגם מייצג.
זה בטוח לא מדגם מייצג.
לא, אתה לא יודע, כאילו, מה בדיוק, מה בהלאה. מה שאני כן רוצה להגיד, זה בעמדת החלוץ, היו להם שני חלוצים אדירים בשנים האחרונות. אוקיי? זה היה להם את ולחוביץ', לפני, אנחנו פגשנו אותו בסמי אופר, הוא הגיע לכאן למדי יובנטוס, העברה הכי גדולה בהיסטוריה בליגה האיטלקית, 75 מיליון יורו, ומילאו את החלל לא רע, לא מושלם, אבל לא רע, עם ארתור קברל שהגיע מבאזל, ועבר לבנפיקה. עכשיו, אין להם מישהו ברמה, לא של קברל, ולא של ולחוביץ', הם הביאו בינואר את אנדריה בלוטי, התרנגול, קוקוריקו, צ'וקריצ'קי, הביאו אותו.
אל גלו.
הביאו אותו מרומא.
קוקוריצה, כן, אוקיי.
שעמד, אז כן יש לו, אל גלו.
חשוב להגיד, אני מאוד אוהב אותו. אני אוהב אותו, הוא שחקן מטורלל, הוא חלוץ מריח שערים, מסוג מריח שערים, דין דוד כזה, מריח שערים. אבל עוד לא נכנס לעניינים כל כך טוב. שלושה ער אחד מאז שהוא הגיע בינואר, לפני כן ברומא, הוא לא היה בפורמה טובה, הוא כבר בערך שנתיים לא בפורמה טובה. בא לשקם את הקריירה שלו מחדש, להקים אותה מחדש בפיורנטינה. עדיין יש שם בעיה בעמדת החלוץ.
הבעיה של בלוטי זה כמו חמין שפשוט מישהו השאיר אותו יותר מדי זמן על האש. זה התבשל יותר מדי זמן בטורינו, היה צריך לצאת משם. ואגב, היו הזדמנויות, זאת אומרת, הוא היה אמור להחליף את אימובילה בלציו, זה לא קרה. הוא היה אמור להחליף את אחד החלוצים באינטר, זה היה עם איקרדי, זה גם לא קרה. היו הזדמנויות לצאת, הוא נתקע שם יותר מדי זמן שהוא כבר יצא, זה כבר היה קצת צרוף.
לפי מה שאני קראתי בתקשורת האיטלקית הבוקר, ביום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, דווקא מישהו אולי הולך לקבל את ההזדמנות שלו בהרכב זה אנזולה, זולה שהגיע מספציה, גם העברה מאוד גדולה, 10 מיליון יורו, שילמו עליו, שחקן ששחק עם סוף פוטגרנו אגב, מספציה, כן.
תשמע, כמה דברים מעניינים יש בפרק הזה, כן.
אז אני חושב שהוא הולך לקבל את ההזדמנות, הוא קבש רק שני שערים העונה הזאת, משחקים בכלל שהוא אפילו לא שותף כמחליף לאחרונה, אבל נראה שדווקא באירופה, לא מהכיוון של הזלזול, אלא מהכיוון של הטטו להיכנס.
אז בדיוק נכנסת למקום שעניין אותי, רציתי לשאול את שניכם. כמה שאתם מכירים את הליגה האיטלקית, ופיורנטינה לצורך העניין, אפשר לדבר על זלזול, אפשר לדבר על איזשהו, הנה אנחנו פוגשים קבוצה מישראל, על אף הניצחון שנה שעברה בליגת האלופות של מכבי חיפה, זה עוד בעצם יריבה שאתה יודע, אמורה להיות קלה על הנייר.
אני חושב
על פי התקשורת.
התקשורת שם הפוך, היא מסמלת כל הזמן לפיורנטינה, אל תעיזי לזלזל, בגלל, לא רק בגלל יובנטוס, בגלל מה שבאר שבע עשתה לאינטר, שזה עוד משהו ש...
זכור
של ללמוד ויושב להם חזק. גם כמובן יובנטוס, שמע, זה כבר הבמה הכי גדולה בשלב הבתים של ליגת האלופות, הם יודעים בדיוק מה היא שווה, וגם ההמשך, זאת אותה מכבי חיפה מבחינתם, שעשתה בעיות לפריס סן ז'רמן, ששיחקה גם נגד בנפיקה, זה הקבוצה היא מליגת האלופות. והתקשורת כל הזמן מסמנת את זה, שאסור לזלזל, וכבר סימנת השחקנים המרכזיים של מכבי חיפה, היה ניתוח די מעמיק של היריבה ברגע שהייתה הגרלה.
ואני מחזיר אותך למה שאמרנו בתחילת הפרק, הקונפרנס ליג זה המפעל שלהם. הם מכוונים לזכות בקונפרנס ליג, לא להגיע...
לכן שום יריבה...
הכי רחוק שאפשר, לזכות, לשם הם מכוונים.
אני אגיד לך...
לכן שום יריבה היא לא...
הם לא מזלזלו באף אחד.
כן, אני אגיד לך עוד דבר, מבחינת הרכבים של איטליאנו, הוא בקונפרנס, בצורה די קנאית אפילו יש להגיד, עושה שילובים בין שחקנים מחליפים לבין שחקני הרכב. כלומר, יש סוג של חפיפת 50-50 כזה, זה לא שאתה זורק לקונפרנס את כל המחליפים, סטייל מה שוויה ריאל עושה לפעמים בחלק מהעונות, הוא ממש עושה סוג של מישמש כזה בין השחקנים הפותחים שלו בליגה האיטלקית בקלאסי, ושחקנים שהם יותר ספסל. אם אני רוצה רגע להשלים את השחקנים שדיברנו עליהם, אז קודם כל בשער...
תשלים, כי אנחנו רוצים לעבור למכבי חיפה, אבל זמננו גם קצר.
קודם כל בשער טרצ'אנו, שוער איטלקי, שוער... תצגת את השם שלו יותר...
טרצ'אנו.
אני איזה. מבחינת מרכז ההגנה, אז יש פה עניין. מילנקוביץ' כנראה יפתח זה באמת בהצלחה פירו.
אוקיי.
כי הוא הולך לפגוש שחקן שהוא לא נופל ממנו בכוח.
כן. מילנקוביץ', כן.
מילנקוביץ', זה מפלצת של שחקן.
מילנקוביץ' לא היה אמור להישאר בפיורנטינה, עד עכשיו, הוא היה אמור להיות כבר בקבוצה אחרת יותר גדולה.
כן. לצידו, פה באמת יש פה שאלה מאוד מעניינת. מי יפתח? רניארי הוא השחקן ששרק איתם רוב הזמן, אבל קוארטרס, כמו שאסף בעצם דיווח...
מרטינוס קוארטה, כן.
כן, דיווח שהוא חזר מפציעה, האם הוא יפתח, אני לא יודע.
אגב, זה שחקן שממש שווה לשים לב, אז יש בלם עם ארבעה שערים בליגה ועוד שניים באירופה.
הצטרפות קרשני ברמה גבוהה מאוד. ויש עוד שחקן שאולי באיזושהי קונסטלציה יכול לפתוח כבלם, וזה מנדרגורי. שקשר כן. אחורי יורד אחורה לפעמים כבלם. מבחינת מגן שמאל, וזה העניין המעניין.
אוקיי.
בירגי, שהוא באמת אולי, קודם כל הקפטן של פיורנטינה, בועט את רוב המצבים הנייחים, גם את הקרנות, גם את הביתות החופשיות, שמעת בפתיח גול שלו בביתה חופשית בדיוק כזאת, שחקן, באמת, קשה, נבחרת איטליה, בירגי שחקן שאפשר להרחיב עליו גם פרק שלם, מי שיכול, מי שמחליף אותו באופן קבוע, זאת אומרת, זה כמעט חילוף מהבית שאיטליאנו מגיע, וזה פריזי, שמחליף אותו איזור דקה 60-75, או מתעייף, הוא מחליף אותו.
השאלה, פריזי הוא גם איטלקי?
כן.
הוא לא בפריז.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כן.
שאלה
שהיא...
כן, מבחינת מגן ימין, אז כמו שאסף אמר, כיהודה זה באמת השחקן יורד, ילד בן 19.
ולא לארי.
שבנוי כמו מישהו בן 34, ולא נמשיך את הבדיחה הזאת לשם. או פרעוני, גם אופציה. מבחינת קישור אחורי.
מי?
פרעוני.
אה, אמרת אוף, לא הבנתי.
או?
אה, או פרעוני, אוקיי, אוקיי. אני לא התחלתי.
ג'ודי לוץ.
רצת בזה? אוקיי, בסדר, אוקיי.
אני אעשה לרוץ.
תתקדם.
השחקנים בקישור האחורי, דיברנו על זה, כל הבילדאפ של פיורנטינה. אז אולי השחקן לשים אליו את הדגש זה דנקן? אתה רוצה אולי להרחיב על דנקן קצת?
דנקן גנאי, כבר 5 בישולים יש לו, מלך הבישולים של הקבוצה הזאת, אבל גם נוטה לפעמים פשוט לא לקבל דקות, היה משחק אחרון. הוא לא סנאי, אבל...
בקיצור, אפשר להתכונן לדבר הזה.
קשה מאוד.
עכשיו, באותה נשימה אתה יכול להוסיף לשם את בונוונטורה שלפעמים משחק איתו מאחור, ארתור מלו?
לא, יש כמה, יש איזה 6 שחקים.
מלו, מלו, מלו. לא, יש פיליפה מלו, אני בכלל עם מישהו אחר.
קוקו מלו גם.
לא, אבל ארתור הוא גם כן, שחקן מוכר. ארתור היה יובנטוס, ובליברפול הוא שם מוכר.
עכשיו עוד שחקן שאנחנו לא נגענו בו בשמאל זה סוטיל, שזה גם שחקן שהוא כרגע אגב היחיד שהוא הטבעי השמאל שיש בפיורנטינה, אחרי הפציעה של, תעזור לי, אחרי הפציעה של קוואמה. חפציה של קוואמה, גם קסטרווילי פצוע שם במרכז המגרש, ניקו גונזלס שאסף הזכיר, וכמובן בחירת ההתקפה, איקונה, גם שחקן סופר מעניין, שחקן מצוין, ובחירת חלוץ, אני מצטרף לדניאל, אני מת על בלוטי, אני מת על בלוטי, הוא שחקן שכיף, כיף, כיף לראות אותו, האם הוא יפתח, אני גם קראתי את הדיווחים שאין זולה אמור לפתוח, יהיה מעניין, אנחנו לא יכולים לדעת.
טוב, וזה הסיום של הסשן של... לא, 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 אמרתי על אלכס, כי הוא, כן, הוא גם הבן אדם גם מתמחה בקפיצה לרוחב, באמת סוגי ספורט שלו שמעת,
אני צריך להסביר להם את כמה פרקים הזה קרלינג.
אני רוצה, קודם כל סיפור הכרטיסים, נכון אנחנו יודעים שכרגע המשחק, אין מכירת כרטיסים כרגע, היא נעצרה למשחק השני, לפירנצה, אני אתנקח אתכם קדימה, לא לבודפסט, אני לא יודע להגיד לכם אם זה באמת יהיה מול דלתיים סגורות. יש כרגע סיכון לעניין הזה, אלא אם כן תהיה איזושהי החלטה ברמה הממשלתית.
עם קהל איטלקי בלבד אבל.
לא, לא.
לא, כרגע אין
פתוח.
כרגע זה יש מה שנקרא, יש סכנה לפורטקיוזה לדלתיים סגורות כרגע. לדעתי, פיורנטינה רוצה לדעת מה תהיה התוצאה של המשחק הראשון, ואז לקחת החלטה.
נכון.
זה מה שאני חושב.
זאת אומרת, אם יהיה חרבו דרבו מה שנקרא, פיורנטינה מנצחת בפער יפה, אז אין טעם.
עכשיו אתה מבחינת מספרים.
אם היא בדיוק, אם היא צריכה תוצאה,
היא צריכה את הקהל שלה.
שהיא צריכה את הקהל שלה איתה, כי יש קצת בעיות עם הקהל גם שלה קצת לאחרונה, מול הקבוצה, כי באו בטענות לנשיא של הקבוצה, לרוקו קומיסו, למה אתה לא משקיע, אז הוא נתן איזשהו מכתב תגובה לדבר הזה, שהוא לא חושב
שיש כסף. הקהל של פיור נכון. בכל משחק באירופה הקהל שלהם מסתבך עם מישהו. עם הכרטיסנים, עם המאבטחה, עם האוהדים של הקבוצה השנייה, לא היה השנה משחק באירופה שהם לא הסתבכו עם מישהו הקהל שלהם.
צריך להגיד, הקהל שלהם הוא אחד הגדולים באיטליה.
כן.
יש שמה, אני יכול להיות שאני טיפה מגזים, אבל אני לא סגור על זה שזה לא פחות מאיזה תלת ספרתי של ארגוני אולטרס.
לא, זה כן, אבל זה גם
משהו קיצוני, קיצוני, זו בכמות זו ארגוני אולטרס.
זו גם עיר גדולה שיש לה כאילו רק קבוצה אחת, אז זה גם צריך למד, תמיד להסתכל על הדבר הזה באיטליה. כמו נפולי, אין עוד קבוצות בנפולי. אז כולם שמודים את הקבוצה הזאת. ואם אתה רוצה לסגור, וינצ'נו איתנו יהיה קשה מאוד לדעת מה הוא חושב ולאן הוא לוקח את המשחק הזה ברמה.
זהו, שזה מוריד לי את כל ההכנה האנליטית לדבר.
בגלל הלוז שלו. קבלו.
אוקיי.
מכבי חיפה, זה המשחק הבא שלו. אחר כך, יש לו את רומא, מגה משחק על המיקום באירופה. אחר כך, אטלנטה, סופר משחק על המקום שלו באירופה לעונה הבאה. אחר כך מילן, עוד קבוצה צמרת על הראש, באמצע שוב מכבי חיפה, אחר כך יש לה את החצי גמר גביע שיש לה לשחק, את המשחק הראשון, כי החצי גמר הוא שני משחקים, אחר כך את יובנטוס. כל הדבר הזה תוך איזה חודש. זה כולם משחקים
בפרופיל
סו, לא, אבל זה לא שיש לו את ריינה או בקבוצה תחתית. משחקים כולם בפרופיל מאוד מאוד גבוה לפיורנטינה.
תשמע, זה טירוף, טירוף מוחלט. דרך אגב, אפרופו, דיברת על הלוז הזה, אז שימו לב למגה משחק שיש למכבי חיפה בין המשחקים נגד פיורנטינה, יש מגה משחק מול ריינה, בחוץ, בדיוק.
בגרין.
בדיוק, כמו בשנה שעברה, בין צמד המשחקים מול יובנטוס, אז מכבי חיפה יצאה לריינה, ואז...
הפסידה.
הפסידה, 1-0. תוצאת המפגשים בין מכבי חיפה ליובנטוס הייתה 3-3, אז ואז היה שלב נוקאוט ולא שלב בתים, אז הייתה הערכה, אבל כן, עוד מגה, כשמכבי חיפה, דרך אגב, עכשיו, כבר אני זורק אותנו לדקה הראשונה, בעצם של הפרק הזה, שמכבי חיפה בכלל... מגיע מהמקום השני עכשיו, עם לחץ אחר, עם חשיבה אחרת, ותצטרך לעשות סוויפ, העונה, כמו שמכבי תל אביב עשתה, זה לעשות סוויפ על מכבי תל אביב, ונצח עוד שני משחקים בפלייאוף העליון.
אלא אם כן, יהיה עוד זוהד שיסרוק איזה עבוקה לתוך המגרש, בכל אחת מהקבוצות, זה עוד גם יכול לקרות. שמע, יש עוד לא מעט מפגשים.
יש הרבה נקודות להפסיד, אל תדאג.
כן, יש לא מעט. איך מכבי חיפה, אלכס?
אז קודם כל, כמה נתונים קטנים?
תלך ותשחק.
קודם כל, כמה נתונים קטנים? מכבי חיפה לא הפסידה בשמונה משחקים האחרונים. לא הפסידה ב-21 משחקי הבית האחרונים. בדקתי האם זה קשור, גם כולל את המשחקים ששחקנו נגד גנט בבודפסט? כן, כולל את זה.
אני חושב שמכבי חיפה הפעם האחרונה בעצם שהיא הפסידה בסמי אופר, אפרופו דיברנו על הבית, זה היה לפריס סן ז'רמן.
ולבנפיקה, נכון. בכל הסרט המשחקים האחרונים מכבי חיפה כובשת, לפחות שער אחד. ופיורנטינה לצורך המקרה, בכל אחד משמונת המשחקים האחרונים שלה סופגת, לפחות שער אחד.
טוב, בוא נרוץ כדי לסיים באמת את הפרק הזה, אני רואה שכולנו לחוצים.
שילדים לא עוצים מעגן.
אוקיי. כדי שנרוץ, אז עוד שני נתונים קטנים. אז מכבי חיפה, כמו שאמרת, קודם כל, אני חייב, עמיגה לא פה, אז פינת השופט, אז דרך אגב, השופט במשחק הזה יהיה דונטס רסמוס, אוקיי.
אחלה שופט.
כן, ליטאי בן 35, מנהל זה פרויקטים של בנייה, במקצועו, שפט העונה שני משחקים בשלב הבתים של ליגת האלופות, ה-4-3 של קופנהגן על יונייטד, ואת הניצחון של לאציו 2-1 על סלטיק, בעונת 21-22 הוא שפט בבאר שבע, במוקדמות הקונפרנס נגד אנורטוסיס, נתן לבאר שבע שני אדומים ושרק נגדה פנדל, במשחק שנגמר 3-1 לטובת הקפריזיים, נכון?
קפריזיים,
כן. בנוסף הוא שפט את ישראל בליגת האומות, בניצחון 2-1 על אלבניה, בעונת 23-24 שפט 7 משחקים, עכשיו הליגה היא הפוכה באיטליה, שרק ל6 פנדלים, שלף 3 אדומים, ומוציא 5 כרטיסים צהובים בממוצע למשחק.
יפה.
קשוח. טוב, אלכס, אז עכשיו הבנו שאי אפשר להתכונן לפיורנטינה, שזה בעייתי מאוד, אמרת 3-5-2, אמרתם פה כולכם, 3-5-2 זה המערך שפיורנטינה הכי מתקשה מולו, אז זה מה שאנחנו נעשה. בוא נתחיל להרכיב את הרכבים.
כן, אז קודם כל מבחינת השלוש האחורים, שון, החיסרון שלו זה הדבר הכי בולט. בהיעדר שון, אני, כמו שאני חושב, אני חושב שכולם יסכימו שסימיץ' למשחק הזה זה קלאסי.
שימיץ', סליחה, אני חושב שימיץ', כן, שימיץ'. אז שימיץ' הוא, אתה שיחק בליגה האיטלקית השנייה, אני חושב שהכדורגל הזה מתאים לו.
מתאים לו מאוד.
והוא כן יוכל להתמודד עם הבלמים שלהם.
מתאים לו לפיזיות, בלוטי זה גם חלוץ פיזי.
אז רגע, אבל, אז בוא ננסה להתקדם. אם אנחנו מסתכלים על שלישייה הכי הגיוני שזה יהיה, שימיץ', סק ורמי גרשון.
אז אני חושב שזה צריך להיות בדיוק השלישייה שאתה כרגע אמרת.
אוקיי.
בחיזוק ספציפית לצד ימין.
כי אתה מסתכל פיינגולד.
עם פיינגולד. שפיינגולד זה שחקן שיש לו עוד תכונה אחת מאוד בעניין, אנחנו רואים את זה הרבה, הוא מאוד, כן. כל הזמן סורק מאחורה. הוא כל הזמן רואה את הפריצות שם מאחורה, וזה למשחק הזה הוא קריטי. לכן, אם אנחנו ממשיכים לבנות, אנחנו דיברנו על שלישיית בלמים, שזה מימין לשמאל, סק, סימיץ', גרשון, פיינגולד בצד אחד, קורנו בצד השני. אלה, זה הקו האחורי, החמישה מאחורה שלנו. עכשיו נשאל את השאלה במרכז. מנסים להכשיר את אלי.
אלי, אני לא נראה לי שהוא יהיה קשיר.
מנסים להכשיר אותו.
אם מנסים להכשיר אותו, אני עדיין נשאר עם שואו כשש.
שואו, כן. שואו צריך להיות שש.
שש, אוקיי.
לידו, אלי יכול להיות מאוד מאוד קריטי למשחק הזה. אם לא, אני חושב שמה שצריך לעשות שם, זה איזשהו שילוב של קינדה ואולי קני.
קני סייף.
ביחד. מעניין. אני רוצה שחקן שיש לו את האחריות הזאת.
דרך אגב, גם קני יכול להיות על כל הקו בקו ימין, אבל אוקיי.
כן. עכשיו, אני גם חושב על מערך, אני גם חושב על שיטה שאפשר די בקלות לזוז. אני
חושב, הוא יכול לזוז, הוא יכול להיות שמונה נמוך, הוא יכול להיות שמונה גבוה. אוקיי, מעניין.
יפה. ואנחנו מדברים קדימה, מה שאמרנו זה פיירו וחלילי כחלוץ שני, כאשר הדינמיקה ביניהם צריכה להיות שפיירו הוא זה שצריך לרדת יותר אחורה על הארי קיין לקבל את הכדורים מאחורה, כדי לתת לחלילי לרוץ לשטחים האלה. וכמו שדיברנו פה נגד המשחק, המשחק של פיורנטינה נגד לאציו, באמת, פיורנטינה ישבו עליהם 44 דקות, לאציו יצאו להתקפה אחת, כדור בין פנימה, ומספגו את הגול, וזה יכול להיות המפתח שלנו. אפשר, מהיר כזה, משנה את כל התמונה, את כל המשחק, זה ילחיץ אותם, זה ייתן לנו דרייב, זה קריטי, ובהיעדר חלוץ שני, אתה יודע, תומר חמד לא נמצא בסגל, אז אני חושב שרפאלוב יכול להיות או חילוף ראשון, או גם רפאלוב יש לו איזשהו ספק פציעה.
כן.
הוא גם יצריך לעבור איזשהו מפרק
שלו. אז אם אני הולך, בוא ננסה רגע לעשות את ההרכב של שנינו, אני מסתכל על זה ככה, אז אנחנו מדברים על שריף קיוב בשאר, על שימיץ', סק ורמי גרשון, על כל הקו פיינגולד, על כל קו שמאל קורנו, שור מאחורה, בהיעדר אלי מוחמד, אנחנו שמים לידו את קני סייף ואת קינדה, ויש לנו למעלה את חלאילי ואת פיירו.
וזה גם מערך שבאמת נותן לך את ה-3-5-2. אנחנו דיברנו בפרק הקודם, כן. שהיה מאוד חסר במערך הזה של דגו, את ה-2, את ה-1 הזה ליד פיירו, ופה יהיה לך את זה, יהיה לך מספיק מעניין. מטריה הגנתית, וכמובן, אם אלי כן מצליח להיות קשיר למשחק הזה, אותו דבר, תוציא קני סייף, תכניס אלי.
כן, למרות שהייתי, קני נח די הרבה משחקים, אני מניח שרוצים להכשיר אותו לאירופה, מעניין.
אני אגיד עוד מפתח מאוד חשוב במשחק הזה. פיורנטינה, קבוצה שלוחצת מאוד גבוה. אם מכבי חיפה תצליח להשתחרר מהר, לראות את הכדורים הארוכים, הטובים, של החצים של...
שמכבי חיפה כן תצחק, היא בעצמה בלחץ גבוה.
ופה סימיץ', שימיץ', איך שתרצה, יש לו מפתח מאוד גבוה, יש לו את החצים שלו, מאוד מאוד חשוב. מאוד לא להסתבך מאחורה, לצאת כמה שיותר מהר, להעביר את כובד המשחק למגרש שלה, שם לפיורנטינה יותר קשה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הזמן לראות את השינויי כיוון של פיורנטינה. ניקו גונזלס, כמו שאמרנו, שחקן שמשחק על ימין, על שמאל, אתה יכול לראות אותו התקפה אחת בימין, כן. התקפה אחת בשמאל. סוטיל יכול להיות התקפה אחת בימין, התקפה אחת בשמאל. בלטרן, שדיברנו עליו כי הוא חלוץ בתפקיד שלו, אבל הוא משחק מאחורי החלוץ, הוא משחק בתפקיד של רפאל אופשרי, אבל הוא באותה מידה בקלות יכול להיכנס לתוך הרחבה, מקו שני, להיכנס לצד בלוטי ולשים לב לשני חלוצים. כל הסריקה מאחורה, כל השינויי כיוון של פיורנטינה, 90 דקות של ריכוז.
בוא נעשה את השלב הניחושים, אז אקרמן.
במשחק הראשון, לדעתי, מכבי חיפה, זה הסתיים בטקו.
טקו.
טקו 2.
טקו 2. כן. וואה. מקדאוול?
2-1 פיורנטינה, משחק ראשון.
2-1 פיורנטינה, משחק ראשון. אין חשיבות בכלל
לשאר
בית חוץ. אלכס, תהיה לי אופטימי.
אני גם עם טקו. אני גם עם טקו. אוקיי. טקו 1, אני חושב, במשחק הזה. כן. מאמין שאנחנו שווים גול, מאמין שאנחנו גם שווים לספוג גול.
אני אהיה אופטימי שבחבורה, אני אקח גרד 1-0 של פיירו כזה, קשוח, נצא מהמשחק הזה עם עוד 3 פצועים, מי יחזור, מי לא, תחכה של ג'אבר וכל האלה, כן. אבל קודם כל אני רוצה וחייב לומר, שהיה לי העונג לעשות הפרק איתכם, ואני ממליץ לכל המאזינים שלנו, אלה שחובבי ליגה איטלקית, אוהבי ליגה איטלקית, או אפילו מעניין אותם ליגה איטלקית, לכו תאזינו לפודקאסט של אקרמן ומקדאוול, רדיו אזורי, תענוג אחד גדול. אני רוצה להגיד לך תודה, אסף אקרמן.
תודה שאירחתם אותם.
מקדאוול,
תודה שעשינו גדול. משהו משותף,
ברור,
זה היה כיף.
ברור,
כיף
גדול. אפשר לעשות עוד המון. אלכס מינוש, תודה רבה לך על כל ההכנה. יש לך עוד המון דברים לדיגיטל. אני רפאל קבס, החברים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.